טוב, שלום עליכם.
עליכם שלום.
אני שם יחוד עכשיו בריך השכנתה, בדחילו אופים ואופים, ותודה שמיקה ואופי ודווקי, תודה שלי משם כל ישראל. אנחנו באים ללמוד בתורתו קדושה. עשות נחת רוח ויוצרים ולעשות רצון בוראינו. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כמנה עלינו מעשי ידינו כמנה. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כמנה עלינו מעשי ידינו כמנה. כל מה שאנחנו לומדים בעזרת השם זה לחיבור הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. כדי שיתרבה האור בעולמנו. בעזרת השם העולם יעלה למדרגתו האמיתית, למוסר האלוהי ולכוח גילוי המלכות. היום אנחנו נלמד בעזרת השם בנושא פורים על פי תורת הסוד, ואם נספיק בעזרת השם אנחנו גם כן נעבור לשלב ב'. כן,
מה זה?
של תורת החסידות. בפרק ב' שער מיעוט הירח, כותב האריזל כי בזמנים של גלות יורדת המלכות מעולם האצילות לעולם הבריאה. ושם היא מופיעה בסוד נקודה וצריכה בניין מחודש על ידי המוחים שיכנסו בה לעולם הבריאה כדי להעלותה מחדש לעולם האצילות. הדברים ידועים, גלות זה סילוק מעולם של אחדות, אצילות, שהוא בצל האלף, אלף צל, אל עולם הבריאה, ברא, חוצה, בר אלף. כלומר, זה המצב של הגלות. כשעם ישראל יוצא לגלות, בעולמות מקבילים, בעולם פנימי, גם האידאל הגדול מאבד מכוחו, ומעלמא דייחודא נופלים חז ושלום לעלמא דפירודא. וזה בעצם סוד גדול, אולי הסוד הגדול ביותר, של המעבר מהעולם של אחדות לעולם של פירוד. זאת אומרת, מפרצוף שלם לנקודות, ממדרגה של קודש למדרגה של חולין, משבת לימות החול, מארץ ישראל לחוץ לארץ, מגן עדן לחוץ גן עדן. כל זה בעצם זמן של גלות. המלכות היא בעצם הגילוי האלוהי, ולכן כשהיא נופלת ממדרגתה, כמובן שמדובר בעניינים שלא מדובר על מקום, כן? מדובר על יציאה נפשית. נפשי יצאה בדברו. זה יכול לקרות לכל אדם. האדם לא זז ממקום למקום כשהוא נופל. אדם שנופל לדיכאון הוא באותה דירה, באותו בית, באותו כיסא, באותה מיטה. אז מה זה שאומר שהוא נפל? אלא הוא יצא מעולם של חיים לעולם של פיזור. יצא מעולם של אחדות לעולם של פירוד, יצא משמחה לעצבים, לעצבות. זה נקרא בעצם ירידה. לא מדובר בשינוי מקום. אבל כדי להמחיש את זה, אז אנחנו מדברים בעצם על פנימי וחיצוני. הפנימי נקרא עולם האצילות, והחיצוני נקרא עולם הבריאה. לכן, כשהיא נופלת מהעולם שהייתה בו בשלמות, לעולם שהיא נמצאת בו עכשיו במדרגה חיצונית, לא רק שהיא נופלת ממדרגתה, לא רק שהיא בדיכאון, אלא בעצם היא עכשיו מופיעה בסוד נקודה. זאת אומרת, היא כבר לא יודעת מה זה שלמות. היא איבדה את הראייה הכוללת, את הסקירה האחדותית של כל המציאות, ועכשיו היא בסוד נקודה אחת שהיא צריכה להיבנות מחדש. זה כמו אדם שהתפרק לחתיכות. כל חתיכה לא יודעת עם מי היא קשורה, מה היא ביחס למישהו אחר, מי היא בזהותה האמיתית. ואת זה צריך לבנות מחדש. אני חוזר לאדם, זה אותו דבר. האדם שנפל מעולם האצילות לעולם הבריאה, ממדרגה של אחדות, ממדרגה של שמחה, למדרגה של פרטיות, הוא כבר לא יודע מי הוא לא יודע גם מה הקשר שלו ביחס לאחרים. אז הוא נמצא בעולם של כעסים, בעולם שכל הזמן הוא מתלונן, הוא נקרא בנקודה. מה עושים בזמן כזה? צריכים בניין מחודש, צריך לבנות אותו מחדש. אז המלכות גם כן צריכה בניין מחודש, ואיך בונים אותה? מחזירים לה בעצם את כל הפנימיות. הפנימיות זה שלוש ספירות ראשונות, שהן בעצם פרצופים, ובעיקר כשאנחנו אומרים מוחי, זה חוכמה ובינה. זאת אומרת, חסר לה בעצם חוכמה ובינה, כי חוכמה ובינה זה פרצופים של אבא ואמא, ופה זה עולם של פרטים, כל אחד הוא פרט בפני עצמו. אז ברגע שהיא יוצאת מעולם האצילות, שהוא ביחס חוכמה לעולם הבינה, כבר בעולם הבינה, למרות שהבינה היא עדיין אחדותית, משם כן הדינים מתחילים, זאת אומרת ההתפרטות מתחילה. ולכן כשהיא נמצאת בבינה ביחס לחוכמה, זה נפילה, זה מעולם לעולם, זה דבר גדול מאוד, כלומר ירידה גדולה מאוד, גלות גדולה מאוד, יציאה מאחדות לעולם של פירוק. ולכן צריך לבנות אותה מחדש. זה מצב גלותי. כן. רציתי לשאול
אם למשל הלידה, זה נחשב כנפילה?
כן. הלידה בעצם, התינוק יוצא מהחלק התחתון של האימא. אז בעצם מבחינת הנשמה שיורדת לעולם, זו יציאה החוצה. היא הייתה בעולם אחדותי, פנימי, והיא יוצאת לגלות. לכן, העולם הזה נחשב למצב גלותי בשביל הנשמה, וזה רמוז בספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר האריזל, עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן, שמי הם השמות שיורדים מצרימה? זה בעצם הנשמות. כל נשמה שנולדת, שיורדת לעולם הזה, מתלבשת בגוף, מבחינתה היא, זה גלות. והיא צריכה בעצם להשתלב בגלות הזאת ולהעלות את כל הניצוצות שנפלו, בשביל זה היא ירדה לעולם. לא זורקים אותה סתם לגלות, מביאים אותה לפה כדי לברר ניצוצות ולהעלותה מחדש אל עולם האצילות שלה. שורה שלישית בסוף, ובגלות בבל החל התיקון להיעשות על ידי הבחינות שכינו חז"ל החרש והמסגר והחסידים שהיו באותו דור. מי הם החרש והמסגר והחסידים שהיו באותו דור? זה בעצם נפילה. היו אנשים גדולים מאוד שנשארו בעצם בבבל, ומי שעלה לארץ ישראל באותה תקופה, שרצה בעצם להתחיל את התיקון, למרות שהוא עדיין לא עלה, אבל הוא החל את התיקון הזה, זה נקרא חרש מסגר וחסידים שהיו באותו דור, שזה בעצם נקודות קטנות ביחס לפרצופים הגדולים. אני אמחיש את זה במילים פשוטות. הגדולים בתורה במרכאות לא הבינו את מה שהחרש והמסגר, האנשים הפשוטים, הבינו. ולכן, החרש, המסגר והחסידים שהיו באותו דור, שזה בעצם מדרגות נמוכות ביחס לגדולים שהיו אמורים להבין את זה, הם דווקא, אותם קטנים, העלו את המלכות במשך 70 שנות גלות בבל, שהיו כנגד שבע הספירות התחתונות שדרשו תיקון. למה היו 70 שנה של גלות בבל, בין בית ראשון לבית שני, שזה בעצם הרקע ההיסטורי לסיפור של פורים, כדי לתקן שבע ספירות התחתונות. הרי ירדנו ממעלה, מעולם האצילות, לאלמא דפירודה, צריך בעצם תיקון של שבע מדרגות, כדי לחזור למצב של גאולה ולבניין מחודש לבית שני. ולכן האנשים הפשוטים האלה הם אלו שהתחילו את התיקון במשך הגלות כבר, ובסופו של דבר הם בעצמם עלו לארץ ישראל למרות כל החסרונות שהיו בהם. ולא עוד, אלא שהגדילו לפרצוף שלם באחור. אז הם גרמו במעשיהם, בהתנהגותם, בהבנתם, בהפנמת הרעיון, הם גרמו לפרצוף של השכינה, כן, להיות פרצוף, כמו שהוא בהתחלה. זאת אומרת שבזכותם אפשר לבנות את בית שני. ממדרגה של נקודה למדרגה של פרצוף. הם החזירו את המוחין למלכות. אמנם, עדיין לא פנים בפנים, ולכן אי אפשר עכשיו עדיין לבנות את בית המקדש, אבל לפחות במצב של אחור. זאת אומרת, פרצוף שלם באחור, שזה שלב ראשון. לא עוברים מיד מגלות לזיווג ולבית המקדש, צריכים בעצם לעבור דרך הדרגתית שבונה בכל מצב את הבניין שלה, כן, ולאט לאט עולים למעלה. זה כמו אדם שנפל ורוצה לחזור למעלה, אז הוא אסור לו לעלות בבת אחת, אם לא הוא יתפוצץ. כי החושך, המעבר מהחושך לאור, מהמים העמוקים לחוץ למים, צריך לעבור דרך שכבות שכבות של תיקון, אי אפשר בבת אחת, סכנה גדולה. ולכן, גם כשמגדילים את המלכות, מגדילים אותה כמו כיפה סרוגה. זאת אומרת, בונים אותה לאט לאט. התיקון שלה הוא כמעה כמעה. כך היא גאולתם של ישראל. ולכן, צריך להגדיל את הפרצוף של המלכות לפרצוף שלם. זאת הכוונה הכללית שאנחנו צריכים ליישם כל רגע במה שאנחנו עושים. עכשיו אנחנו לומדים תורה, צריכים לחשוב על הרעיון הזה. איך בונים את המלכות לפרצוף שלם. האופטימיות שבדבר, אתם רואים פה, שאפילו אם לא כולם משתתפים בתהליך הזה, זה עובד. גם אם חלק מהאנשים עושים את העבודה. זאת אומרת שאל תתייאשו אם אתם רואים שרק חלק מעם ישראל עושה את העבודה, ואתם אומרים אף פעם לא נגיע, כי החלק העיקרי, הגדול אולי, אני לא יודע, לא נמצא בתהליך, זה לא עובד ככה. גם אם חלק מהאנשים הבין את הרעיון ומיישם אותו, זה כבר בעצם שורש התיקון. ולכן, עד אשר השיבו את המלכות אל עולם האצילות, החזירו את המלכות לעולם האצילות, דה פקטו זה אומר שבעולם הזה בונים בית מקדש. בית מקדש זה בעצם סימן שהמדרגה של המלכות היא פרצוף שלם. כל עוד ואין בית מקדש, אז אנחנו בתהליכים של בניין. קודם כל נקודה באחור, אחרי זה פרצוף שלם באחור, אחרי זה מעבר לפנים לנקודה, ואחרי זה פרצוף שלם בפנים, ואחרי זה עמידה פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה זיווג, ואחרי זה לידה. אז כל התהליכים האלה הם תהליכים שחייבים לעבור אותם, אי אפשר לדלג על המדרגות.
אפשר לדעת באיזה מדרגה הגענו בדור שלנו?
היום אנחנו במצב של פנים בפנים, אבל עדיין לא זיווג. זאת אומרת שחסר לנו בעצם רק המדרגה של הפרצוף השלם בפנים. אנחנו כבר בפנים, כשעלינו לארץ ב-48 והקמנו את המדינה, עברנו ממצב של אחור למצב של פנים, ועכשיו אנחנו מתחילים לסיים את הבניין של הפנים, עד שאנחנו נהיה פרצוף שלם. ברגע שנהפוך לפרצוף שלם, יהיה זיווג. וברגע שיהיה זיווג, הכל ישתנה פה, כל התמונה תשתנה פה. וזה ממש בקרבת זמן. אנחנו מאוד קרובים לזמן הזה של הזיווג בעזרת השם. ובסוף 70 שנות הגלות...
זאת אומרת, מעט זמן זה יכול להיות 200 שנות.
לא. לא, בהחלט לא. אני מדבר על עניין של שנים בודדות ומקסימום מינימום של עשרות. ובסוף 70 שנות הגלות הגיע זמן הגאולה ועמדו הזכר והנקבה פנים בפנים ויכלו כבר להזדבק. זה מה שקרה בסוף 70 שנות הגלות, זאת אומרת 70 בגלל שיש 7 ספירות תחתונות, הכל נבנה. תשימו לב שאנחנו עכשיו ב-2000 כבר שנה, ולא הצלחנו לעשות מה שהם עשו ב-70 שנה. בסדר? ולא עוד אלא ששם יש נבואה שאומרת להם שזה רק 70 שנה. בעוד שאנחנו, כן, תהום. לא נאמר לנו בפירוש באיזו שנה. כמובן שיש לנו סימנים, אנחנו רואים את הסימנים, הסימן הגדול זה תשח, כן? אבל, והוא זמן הגאולה. כלומר, הגאולה כבר הייתה. אנחנו לא מחכים לגאולה. אנחנו מחכים עכשיו להשלמת הגאולה ולגילוי משיח. אבל הגאולה כבר התחילה. אנחנו כבר 65 שנה בגאולה. לא לצפות למה שכבר התחיל. אם לא, זה כפירה. כן, למרות שיש הרבה שיגידו את ההפך ממה שאני אומר, אבל זה לא חשוב. בעזרת השם, כל אחד אומר תאריכים, בגלל זה אני נזהר לא לדבר על תאריכים. אנחנו מדברים על תאריכים שכבר היו, ולא על תאריכים שיהיו. כן, תאריכים שהיו אנחנו יכולים לראות אותם בפירוש. וזה בעצם גאולת ישראל לפי כל הסימנים, הרבה 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 סימנים, שזה בעצם שנת תש"ח. מה יהיה בעתיד? רק הקדוש ברוך הוא יודע, בעזרת השם. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהדברים הולכים ומשתכללים, ובעזרת השם אנחנו אוטוטו מתקרבים לשלב הזה. לפחות צריך לייחל ולהתפלל לעניין הזה. עכשיו, מה קורה? עכשיו מתחילה הבעיה. אלא שבשלב המעבר מאחור לפנים נופלת תרדמה על הזכר. אנחנו קוראים לזה בלשון הקבלה דורמיטה. זאת אומרת, מי בעצם ישן? הזכר.
החוכמה.
כלומר, במרכאות, במילים שלנו היום, הקדוש ברוך הוא. למה? כי מוציאים את המוחים ממנו ומעבירים אותם ישירות למלכות. במקום שזה יעבור דרך זעירנפין שהוא ייתן לה, צריך נסירה, כי אם לא, הם לא יכולים לעבור מאחור לפנים, והנסירה הזאת חייבת לעבור דרך שלב שמוציאים את המוחים ממנו ונותנים את המוחים לה, ישירות. ברגע שהיא בעצם מקבלת מוחים ישירות מלמעלה, מה קורה לה? זה כמו האישה שעכשיו מרגישה שהיא חופשייה, היא כבר לא צריכה אותו במרכאות, אז היא אומרת, מה, אני לא צריכה, כבר אני אישה בפני עצמה, אני אישיות בפני עצמי, אני יכולה במרכאות או להתגרש, או לבחור בבחירה חופשית שלי להיות איתו. זאת אומרת, זה בעצם משחרר את האישה מהקשר הטבעי שלה עם הזכר. זה נותן לה בעצם עצמאות. אתם מבינים את הרעיון? בואו נראה את זה בטקסט.
דורמיתה זה תמיד לזכר?
כן. נופלת תרדמה על הזכר, תמיד, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם ואישן. כן, אנחנו ראינו את זה בבראשית, נכון? מסתלקים ממנו ספירות. אז מה מסתלק ממנו בזמן שהוא ישן? נצח, הוד ויסוד דאימה. כלומר, מה יוצא ממנו? המוחין, מוחין זה אימה, נכון? אימה יוצאת ממנו, אבל מה היה בו? החלק התחתון של אימא, זאת אומרת נהי דאימא, נכון? אז מה שהיה בו, שזה נהי דאימא, זה מה שיוצא ממנו. מי שלא מבין, שיצביע. החלק התחתון של אימא, בינה, זה המוחין בשביל התחתונים. אם נצייר למשל בדמויות, האימא היא בעצם עומדת ככה, והילד הקטן שלה, שהוא זה אירנפין, הוא ככה. אז מה נכנס בעצם בילד הקטן? רק החלק התחתון של האימא, החלק העליון נשאר למעלה של אימא. רק החלק התחתון נכנס בו. זה נקרא נצח הוד ויסוד של אימא. אתם רואים? זה באותה קומה. כשהוא מאבד את המוחין שלו, אז החלק הזה שהיה בו יוצא פשוט. אז ברגע שיוצאים ממנו המוחין, הוא ישן. כמו אדם שהולך לישון. מה קורה לאדם שהולך לישון? המוחין יוצאים ממנו. בידך הפקיד רוחי. כלומר, מרוח ומעלה, הכל מסתלק. וזה החלק התחתון של האימא שמסתלק ממנו. ברגע שמסתלקים מוחין, האדם לא יכול לחיות. הוא ישן. הוא כאילו הולך למות, כי הנשמה עוזבת אותו, נכון? להגביר ולהמשיך את המצב הזה, זה פשוט מוות. מובן או לא מובן? אבל זה זמני. לכן, כל פעם שהולכים לישון, אומרים שמה ישראל. כי זה בעצם כאילו הדמיה של מוות. אדם שהוא בדיכאון, למה הוא כל הזמן רוצה לישון? בגלל זה. בגלל שהמוחין יצאו ממנו, אין לו מוחין. מה זה אין לו מוחין? אין לו שמחה, אין לו עתיד, הוא לא רואה כלום בעתיד. הוא רואה רק את ההווה שחור, הכל נמצא שחור משחור. אז מה הוא עושה? אז זה כאילו הסתלקו את המוחין, אין לו כבר כוח עמידה בכלל. המצב האידיאלי בשבילו זה תנוחה אופקית. הוא חייב לשכב. אפילו לשבת הוא כבר לא יכול. הוא חייב להיות בתנוחה של שינה. זה נקרא סילוק מוחין. בעלי החיים, למה אינם עומדים? למה כל בעלי החיים עומדים ככה? כן, גם קופים, הם הולכים ככה, כן? מדי פעם הם מתרוממים. בגלל שאין להם את המוחין האלה. אז אצלם בעצם הגוף והראש, זה באותה קומה. האדם הוא היחיד שהוא עומד, למה? כי יש לו בעצם ראש וגוף. אז האדם הוא נקרא עומד, כי הוא מהלך, כי הוא במדרגה של מוחין שנכנסים בו. ברגע שהמוחין יוצאים ממנו, אז הוא הופך כמו בהמה. אז הוא גם כן באותה תנוחה. ולכן, אני חוזר עכשיו לעולמות העליונים, כשאני מדבר על עולמות העליונים, אני מדבר כמובן על עולם מקביל פנימי, שהוא השורש לעולם הזה, לא ללכת לאיבוד ולחשוב שזה באיזה מקום שם למעלה, כן? אז בשלב המעבר, מאחור לפנים, חייבים את השלב הזה, נופלת תרדמה על הזכר, מסתלקים ממנו ספירות נצחות ויסוד דאימה, יחד עם המוחין דאבא שהיו בהם. כלומר, זה לא רק שנצח הוד ויסוד של אימא, מה יש בתוך נצח הוד יסוד של אימא? יש גם נצח הוד יסוד של אבא. כי אמא בלי האבא זה לא כלום. מה היא תעשה? היא לא יכולה לתת מוחין לזעירנפין אם היא בעצמה לא קיבלה ממנו בזיווג.
כן, אבל לצד זה נמצא למעלה, בחלק העליון שלה.
מה?
הנצח הוד ויסוד של...
לא,
נמצא בחלק הגבוה של הבינה.
לא, לא, לא. לא.
כמו היחס שלה לילד?
לא.
היחס...
לא, 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 לא. שם זה זיווג. זה לא כניסה של פרצוף בתוך פרצוף אחר.
לא הולדה.
כן? שם זה זיווג. זיווג זה היסוד של אבא שנכנס ביסוד של אמא. זאת אומרת שהמדרגות הן שוות שם. בסדר? ולכן, כל מה שיצא עכשיו, תשימו לב כמה בעצם ספירות יצאו מזה אירנפין? שש ספירות, יפה. זאת אומרת, כל המוכין דאמא שהיו בו, עם המוכין דאבא שהיו בתוך המוכין דאמא שהיו בו. זאת אומרת, כל החלק התחתון של אבא ואמא. איך אנחנו קוראים לזה בקבלה? איך קוראים לחלק התחתון של אמא? של בינה? תבונה. נכון? זה החלק התחתון של אמא. החלק התחתון של אבא, ישראל סבא. זאת אומרת, ישראל סבא זה נצח הוד יסוד בחוכמה. תבונה זה החלק התחתון של בינה. כלומר, נצח הוד יסוד של בינה נקראת תבונה. אני כותב את זה שלא תתבלבלו. בינה נחלקת לשתיים, החלק העליון נקרא בינה, החלק התחתון נקרא תבונה. אותו דבר החוכמה, החוכמה מתחלקת לשתיים, החלק העליון נקרא חוכמה, והחלק התחתון ישראל סבא. אז זה בעצם נצח הוד ויסוד של החוכמה, וזה נצח הוד ויסוד של הבינה. שניהם נכנסים בתוך זעיר אנפין. זה המוכין שלו, זה נקרא יש סוט בראשי תיבות. ישראל סבא ותבונה. בסדר? זה מה שהסתלק מזעיר אנפין.
אז התולדות שבעצם הסתלקו?
מה התולדות?
של
כל הישראל
נצח
יוסף,
זה מה
שנולד. לא, לא, לא מדבר על תולדות עכשיו. זה פשוט המוחין שהאבא והאימא כן הביאו כחינוך, בוא נגיד. זה כמו חינוך לזעיר אנפין, לילד שלהם. בסדר? הרעיונות העליונים של החינוך של האבא והאימא יצאו מהילד. כן, שאלה.
שאלה, כן. זה רבין, זה רסגורת תפארת לצהרות בישראל. נכון. איזה קשר עם
ישראל סבא ותבונה.
כן, וגם, איזה קשר עם ישראל סבא ותבונה ועם...
זעיר אנפין, לא, זעיר אנפין זה כמו ילד, זעיר אנפין זה הוא, הוא נקרא זעיר אנפין.
אוקיי.
היא נקראת אמא, ומאחוריה יש אבא, באותו גובה.
אוקיי.
אז אבא ואמא, כן? מה הם נותנים לילד שלהם? הם לא נותנים את השכל העליון שלהם, הם נותנים לו את מה שהוא יכול לקבל, אז זה נקרא החלק התחתון. אז את ישראל סבא ותבונה הם מעניקים לילד. ברגע שזה יוצא, אז מה יש לילד? כאילו אין לו כלום, אז הוא הולך לישון. בסדר? מוציאים לו כאילו את הסוללה, את הבטריה. ולכן הוא במצב של שינה. עכשיו, בשביל מה הם עושים לו את זה? למה זה קורה התהליך הזה? לא סתם כדי להעניש אותו, זה לא עונש, זה כדי שיעבור ממצב למצב. כלומר, אני רוצה להסביר את זה. כל פעם שאנחנו גדלים, אנחנו חייבים לעבור דרך מצב כזה של מיני דיכאון. בסדר?
זאת אומרת, ירידה לצורך עלייה.
בדיוק. זה כמו שאתה הולך לישון כדי לקום עם כוחות חדשים. אז לא לפחד. ובהיסטוריה הכללית זה אותו דבר. כל פעם שאנחנו הולכים לעלות למדרגה גדולה מאוד, אז יש מצב לפני כן שצריך לעבור ממצב למצב, מאחור לפנים, מנקודה לפרצוף, אז זה גם כן דורמיטה. אז לפני כל מדרגה גדולה יש חושך, יש שינה. בסדר? מי שהולך לאיבוד בזמן השינה ולא מבין את התהליך, אז הוא נופל חס ושלום לדיכאון והוא לא קם מהשינה. השינה הופכת להיות מוות. מי שמבין את התהליך יודע שזה רק שלב, מחר יש אור גדול שיבוא, וזה רק מעבר.
זה כמו בחקלאות, ריקבון לפני צמיחה.
בדיוק, אותו דבר. וכל הדוגמאות, זה נכון, שהזרע בעצם נרכב באדמה לפני שהוא צומח מחדש לפרח או לצמח.
סליחה.
כן.
הנצח עוד יסוד של חוכמה ובינה, זה מגיע מהמקום
שהיא תן
שישה ספירות של זעירים?
לא הבנתי את השאלה.
זה יש שלוש ושלוש.
כן, כן.
זה יוצא שש.
כן.
זה מה שייתן את השש ספירות.
לא, אנחנו לא סופרים ככה. זה שלמות. זה שלמות שמתפרטת לשש. בסדר? עכשיו, כשזה יצא מזעיר אנפין, כל זה, זה לא חזר למעלה סתם. זה הלך ישירות למלכות. עכשיו, הזכר הוא זה שישן, אבל יש לידו נקודה של נקבה, אתם זוכרים? כל האור הזה שיצא הולך אליה עכשיו. עכשיו, מה קורה למלכות במצב כזה? וואו, כן, היא מקבלת אורות חזקים שלא היו אצלה, שבדרך כלל צריכים לעבור דרכו קודם כל, כדי ללכת אליה אחר כך, על ידי זיווג ביניהם. אבל פה... אין זיווג ביניהם.
היא לא מרגישה.
אין? בטח שהיא מרגישה.
זה מהיר מאוד.
כן, זה מהיר מאוד. זה כמו דילוג על מדרגות. ברגע שהמלכות מקבלת את כל האורות האלה, יש לה עכשיו כאילו קשר ישיר עם מה? עם למעלה, עם אבא ואמא. בלי לעבור דרך זעיר אנפין. זה שלב חזק מאוד, שנותן לאישה, למלכות, הרגשה של חופש, של השתחררות, מעול בעלה. בסדר? זה נותן לה כוחות, אבל היא עדיין לא בקשר איתו.
אבל איך היא יכולה לקבל אם היא
אורדי חסדים? ואורדי חסדים
זה
בזעיר. זה העניין של הדורמיתא. זה בדיוק העניין הזה. וכשראה המן הרשע שהגיע שלב הדורמיתא, גם הוא יודע את הדברים האלה, אמר... ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כלומר, הגיע למצב של
ישן.
הוא הבין שהשורש האלוהי, הזכר של עם ישראל, נמצא במצב של שינה. למה? כי הוא יצא מעולם של מוחין, או ליתר דיוק, המוחין יצאו ממנו. ברגע שהמוחין יוצאים ממישהו, הוא מרגיש מה? מפוזר ומפורד. כלומר, בעיות של קשב וריכוז. זה בעצם שהמוחין יצאו.
מי זה פה המלכות?
המלכות זה כנסת ישראל.
אבל פה אנחנו אומרים שהילד יושן.
זה הקדוש ברוך הוא.
זה הקדוש ברוך הוא. המלכות זה כנסת ישראל. ופה אנחנו כותבים, כתוב פה שאמן הרשע הגיע, הוא ראה שיש את השלב של דורמיתא,
נכון.
יכול שאלוהים יושן.
נכון.
אז כשהוא מדבר, הוא מתייחס למי? כשהוא אומר ישנו עם אחד מפורד ומפורד.
מדבר שבעצם למה עם ישראל לא יכול לקבל גאולה עכשיו? כי הדרך שהוא צריך לקבל גאולה, היא לא יכולה לבוא ישירות מהמלכות לבדה.
אבל
זה רק שלב.
נכון, אבל זה השלב שהם מוארים הכי הרבה
לא.
ללא מאמץ
נכון,
בכלל.
נכון, אבל זה לא גאולה.
נכון, זה לא גאולה, אבל הם אמורים להיות באיזשהו מנגנון שפה יש להם אור
נכון,
מטורף ללא מאמץ, ללא שום דבר,
נכון.
למרות שלא מגיע להם, אז הם לא יכולים להיות, כאילו, הם אמורים להיות מוגנים באותו רגע.
לא. שומר ישן.
לא מוגנים. זה היהדות בחול. זאת אומרת שהוא ישן, יש להם אור גדול, המן יודע שזה שלב אמצעי, שאם זה יתקדם, מה יקרה? עוד כמה דקות.
גאולה.
עוד כמה דקות הוא אמור להתעורר. זה השלב של השינה, זה לא מוות, הוא רק ישן לכמה דקות, לכמה שעות. ברגע שהוא יתעורר, מה יקרה?
תחזור השמירת.
היא תחזור אליו, הוא יחזור אליה. ואז תהיה גאולה שלמה, כלומר הם יחזרו לארץ ישראל.
שהשלב של דורמיתא הוא לא שלב שהוא טוב.
בוודאי, הוא מסוכן, אבל הוא שלב הכרחי של מעבר.
אז מה מגן עליה באותו זמן?
אז יפה, שום דבר לא מגן עליה. היא נמצאת חשופה.
זה ההיי שיש אחרי
קרון. יש לה כאילו היי, אבל בעצם אין לה את הזכר ששומר עליה. אז יש לה שמירה במרחקים מאבא ואמא, אבל זה לא מצב אידיאלי.
זה הזדמנות טובה לעמלק שם.
בדיוק. אז עמלק מנצל בדיוק את הנקודה הזאת, את נקודת הציר הזה. כן? של המעבר מאחור לפנים, והוא אומר... עכשיו, עכשיו, עכשיו צריך לעשות פעולה לפני שהוא מתעורר. אם הוא מתעורר, מי אבוד? המן.
זה חלון ההזדמנויות שלו.
אז לכן הוא אומר, מיד צריך לפעול. ואז הוא הולך לחשברוש ואומר לו, עכשיו צריך לעשות את זה. אסור לפספס. עכשיו, איך הוא הגיע לשלב הזה? הוא יודע גם הוא את הנבואה. הוא יודע שהגלות היא רק 70 שנה. כלומר, בסוף 70 שנה, כלומר, סוף תיקון 7 ספירות תחתונות, עוברים עכשיו ממצב של גלות לגאולה. לפני שעוברים, זה המצב הכי טוב. מתי מתקיף המלאק? תמיד בדרך בצאתכם מהמצב שנקרא מצרים, גלות, אל מצב של גאולה. תמיד כשעולים, לפני שעולים, בנקודה שאפשר לעלות ולהיגאל, או שיש גאולה, או שיש שואה. בסדר? ככה זה עובד. בכל הדורות. כלומר, ברגע שאתה אמור להיות אדם גדול, שם אתה יכול ליפול.
ברגע שאפשר...
כן? אם ראית תלמיד חכם שחטא בלילה, שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו. למה? שמה עשה תשובה. אומרים חז"ל, בגלל שהוא עכשיו בתהליך של תשובה, הוא חטא. כי הוא במעבר של גדילה מקטנות לגדלות, שמה... תוקף אותו עמלק. אז אל תערער אחריו, כנראה שהוא רצה לעשות איזו התקדמות בחיים שלו, ושם הוא נפל. כן.
מבחינה היסטורית, אני חושבת שסיפור המגילה כבר היה אחרי עזרא ונחמיה, תוך כדי, נכון?
כן.
זאת אומרת, כבר התחיל השלב של המסגר והחרש.
נכון, נכון. אבל זה עדיין לא...
התחילה
התעוררות. יש התעוררות, אבל זה עדיין לא גאולה ממשית, כי זה מסכנות. זה התעוררות מסכנה, בוא נגיד. אנשים שהם מתבוללים, אנשים שנשאו נשים נוכריות, מי שלא מבין את זה, כן? מה הוא אומר? מדינה חילונית. בסדר, עולים לארץ, אבל כולם חילונים, אז מה? אבל מי שמבין את הסוד אומר שזה שלב בדיוק לפני הגאולה. החילוניות הזאת, כן, משדרת את השלב הבא שהוא בעצם גילוי של גאולה. מה זה החילוניות? עכשיו הכנסתי מילה שלא הייתה מקודם. החילוניות הזאת, זאת ההרגשה שמה? שאני חופשי ממי?
מהקדוש
ברוך הוא. כי הוא ישן. הבנתם עכשיו את התהליך?
אז בעצם זה שני הדברים.
המון זמן החילוניות.
נכון, אבל זה שלב של בעצם השתחררות מעול תורה ומצוות. אבל מי שיודע לראות את הדברים לאורך זמן, באופק רחב מאוד, יודע שזה שלב שעכשיו כשהם יחזרו אותם חילונים במרכאות, אחרי שקודשא בריך הוא יתעורר במרכאות, איך תהיה החזרה שלהם? בבחירה. כי הם עכשיו ירגישו חופשיים. זה לא כפייה דתית. הם מעצמם רוצים ללמוד. אז הם יתחילו להיכנס לכל מיני סמינרים ושיעורים של קבלה, של דברים, כדי לקבל בעצם מוכין ממנו. בבחירה חופשית. אל תגיד לי להיות דתי כמו שאתה. אני רוצה יהדות חדשה. משהו חדש. אני רוצה להתנתק כדי לחזור מעצמי.
ובדרך כלל זה יותר עמוק גם.
כן, יפה. ולכן מי שרואה את זה, רואה את העומק. מי שלא מבין את זה, הוא פוחד.
יש יותר משתופקות.
נכון. כי הרצון הוא חופשי. אז בואו נראה. כשראה המן הרשע שהגיע שלב הדורמיתה, חייבים להבין את כל השלבים האלה כדי להבין את פורים. אם לא, זה חבל. אז מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד וכו'. ודרשו חז"ל, מדרש אסתר רבה, פרשה זין, אות י' ב', ישן אלוהיהם של ישראל. זה מה שהוא אמר באמת. ככה אמרו חז"ל, ככה הסביר אלוהינו חז"ל מה שהמן הרשע חשב. לפי שידע רשע זה, שזעיר אנפין נמצא בסילו כמוכין, כיוון שהיה בדור מיתה כנ"ל, אז הוא ידע את התהליך. סילוק מוחין, ישן אלוהים של אלם. אצל מי הסתלקו המוחים? אצל זעיר אנפין, אצל הזכר. והמלכות, עכשיו מה קורה אצלה? עכשיו כל המצלמות עוזבות את זעיר אנפין, הולכות ועושות זום על המלכות עם המיקרופון של דני. והמלכות שקיבלה אז מוחין ישירות מאימה מבלי לעבור דרך זעיר אנפין, נכון? עכשיו אתם מבינים לאט לאט, אנחנו מתקדמים, ננסרה מהזכר. זה נקרא נסירה. למה היא ננסרה? עכשיו אתם מבינים מה זה הנסירה? מאיפה באה הנסירה? מעצם העובדה שאני מרגיש חופשי, אני לא צריך את השני, אז אני מתנתק ממנו, זה מה שגורם נסירה. אז כל פעם שאתם שומעים את המושג נסירה בקבלה, זה אומר שהחלקים מרגישים חופשיים, עצמאיים, הם לא צריכים את השני, זה מה שמנסר. לכן היא ננסרה מהזכר ועמדה בפניו, פנים בפנים. זאת אומרת, היא עברה מאחור ועומדת עכשיו מולו. זאת אומרת, מה זה פנים בפנים עכשיו? בבחירה. זאת אומרת שיש לה אפשרות להתנתק טוטלית, אבל הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה, שהנסירה לא הולכת לאיבוד, היא כל הזמן, זה ריחוק בשביל התקרבות. זאת אומרת שהיא עוברת מאחור לפנים, תשימו לב שהוא לא זז, היא זזה.
אנחנו עדיין בשלב שאנחנו מדברים על, על הילד ועל המלכות, נכון? זה לא אבא ואמא.
כן, נכון.
אתה יודע, כשהוא מדבר על הזכר, זה עדיין הילד.
זהו, זה עכשיו, אנחנו עזבנו את אבא ואמא עכשיו.
בסדר, אבל הזכר, כשהוא מדבר על הזכר, זה עדיין הילד. כן, כן. זה מה שציירת בירוק.
נכון. לכן עמדה בפניו, פנים בפנים, בבחירה חופשית. אתם זוכרים מה שלמדנו מהרב קוק? מה זה לעמוד פנים בפנים ואחור? אחור זה הכרחי. פנים זה מושג של בחירה חופשית. אז כל פעם שאתם שומעים שהוא עומד פנים בפנים, כן? פנים בפנים דיבר השם עמכם, זאת אומרת שיש בחירה חופשית. לכתך אחריי במדבר, הכרח.
זה מחבל.
בסדר?
הנסירה עצמה,
כן.
גם הכרח, זאת אומרת,
הוא
לא
בחר לישון. נכון, 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 מוציאים לו את המוחים, נכון. בבחירה חופשית היא עומדת, ולא עוד בהכרח. ובתיקוני הזוהר, תיקון כף א', כן, עוד מעט נגיע לזה בעזרת השם, נאמר שנשמת המן הרשע, שהיה מחשב גדול, הייתה מצד הקליפה, שכנגד זעיר אנפין דבריאה. זאת אומרת, מה אומר הזוהר? הוא מגלה איפה היה אחוז המן. המן הרשע היה כמו זעיר אנפין, אבל בצד של הקליפה. סליחה? כל המדרגה, אבל מהצד של הקליפה. חס ושלום. כמו כביכול הקדוש ברוך הוא דקליפה, שם ישמו. מדרגה גבוהה מאוד. לכן אומר האריזה שהיה מחשב גדול אין כמו. ככה אומר האריזה. ואשתו זרש גם כן, מחשפה גדולה אין כמו. עכשיו, שכנגד זה עירן פין דבריאה, לא דאצילות, כן? כלומר, מצב של גלות, בכל זאת. זה לא זעיר אנפין של, של, של בריאה, של אצילות, אלא של בריאה, של גלות, של מצב שהוא בחוץ. למה? כי הוא בסוף של דבר הוא קליפה. קליפה לא יכולה להיות בפנים, היא רק בחוץ. ואות ה שבשמו, כלומר, תיקחו עכשיו את המילה המן, אז האותיות ה ממנון. האות הראשונה ה, כן? של המן, מורה על חמש גבורות מנצפח. זאת אומרת, מאיפה הוא קיבל את ה-ה הזו שבשמו? מכל הגבורות שיש בסיום של כל האלף בית. זאת אומרת, האותיות הכפולות באלף בית מסמנות סיומת. סיומת זה מצב קשה, כי זה סוף. ברגע שיש סוף, אין כאילו תקווה. אז כל אות שיש לה בעצם אות סופית, למשל מם יש מם סופית, נון נון סופית, צדי צדי סופית וכו', פה פה סופית, חף חף סופית. כל האותיות האלה הן בעצם חמש גבורות מאוד מאוד חזקות בגלל שהן סופיות. אז כל סוף זה גבורה, זה דין, זה סטופ. משם, מהחמש גבורות האלה זה האות ה של המן. ושתי האותיות הנותרות, מן שנשאר לו, הן הראשונות שבאותם חמש גבורות. כי הרי איך קוראים לחמש גבורות? מן צפח. אז הוא לקח את המן של כל הגבורות האלה, וכל הגבורות בעצמם זה האות ה. הנה? זאת אומרת שהשם שלו מורכב רק מגבורות ומשתי האותיות הראשונות של כל הגבורות. בסדר?
אז אתה צריך לדעת כאילו מה הם הגבורות של המם והנון, כי אותם יש לו כבר פעמיים.
זאת אומרת שזה בעצם יש לו אותם בדיוק פעמיים, כלומר הם בעלי הבית שם, של כל החמש, של כל הלב.
דומיננטיות.
זאת אומרת שיש ממש מדרגה דומיננטית של קליפה שם, חזק מאוד הבן אדם. ואשר על כן, נחשבות הן לגבורות קשות. זאת אומרת, המם והנון זה גבורות מאוד מאוד קשות מהמן צפח, וכל זה היה אצל המן.
אז ניתן
להבין שכל זה היה במלכות, בעצם כל הגבורות שירדו בבת אחת למלכות זה גבורות. כל מה שירד מחוכמה ובינה שהסתלב, כשהמלכות קיבלה ישירה, זה קיבלה את כל הגבורות. כן, היא צריכה לקבל גבורות כדי להתבנות, נכון. אבל בינתיים אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על המוחין שהיא קיבלה. זה לא הבניין הנורמלי שהוא בונה אותה דרך גבורות. נחזור, זה אחר כך, אנחנו עכשיו דילגד על שלב. אז אני חוזר רק להבין שהמן זה בעצם גוש של אנרגיה של גבורות. תעזבו את האיש. בסדר? תבינו שזה בעצם גוש אחד גדול של מלא מלא אנרגיות שליליות. עכשיו, למה אני אומר תעזבו את האיש? כי המדרגה הזאת יכולה להיות גם בך.
אבל
כלומר, לא... אם אני מגביר את ההמן שבתוכי, זה מה שקורה. המן זה לא בן אדם סתם בחוץ. זה יכול להיות שלב בחיים שבו, כן, אתה קצת הולך לאיבוד, המדרגה של הקדוש ברוך הוא קצת ישנה אצלך, כמו שאמר ניטשה, אלוהים מת, או ישן, כן, ואתה במדרגה של גלות טוטלית, אתה לא מבין מה קורה, מה מתגבר באותו זמן? הצד ההמני שבך. כלומר, כל הגבורות הקשות, אתה רואה הכל רק בסוף, סוף, 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 סוף. כן, כמו מנצפה. ואתה יונק משתי האותיות הראשונות של הסוף הזה. זאת אומרת, כולך שחור.
אבל אין כוח מקביל של זה של האותיות הלא סופיות, שאולי הוא שייך
בוודאי, לחסדים? בוודאי, עוד מעט נראה.
רגע, מן זה
90.
מה?
מן.
כן.
זה
90.
כן. מה כולל זה 91.
לא, כן, אבל צריך
זה יוצא רנטינים.
נכון, זאת אומרת שהוא בעצם האנטיתזה של כל הקשר. נכון, נכון. בוא נעבור לאישה שלו עכשיו, הוא לא לבד הבן אדם. כן.
למה ממנון לא זה הם אותיות ראשונות? למה זה לא כך?
בגלל גם עם האותיות באלף בית, שאלה טובה, זה קים נפץ, כי אחרי התף הסופית, בקף, נכון?
כן.
אחרי זה מם, לפי האותיות, זה ככה. כלומר, אחרי התף באותיות באלף בית, מה בא? חף סופית, מם סופית, נון סופית, פה סופית, וצדי סופית. כלומר, אחרי תף שהיא שווה 400, הקף שווה 500, המם שווה 600, הנון 700, 800 ו-900. ואחרי זה חוזרים לאלף. אין יותר מזה. שזה אלף זה אלף. זאת אומרת שבדרך כלל זה ככה. אז למה בעצם אנחנו אומרים מן צפח ולא כמנפץ? למי יש תשובה? יריב, מה אתה אומר? אה?
זה לא נכון, אתה נותן לאחרים לחשוב
כל למה? למה זה מן צפח דווקא, ולא כמנפץ? הלו, אתם בתרדימה? בדורמית או מה?
הנון כבר נפלה, אז מגיע לה שיחזירו
אותו כאן. אה? הנון כבר נפלה, את אומרת. טוב, תחשבו על זה. תחפשו מה אני אגיד לכם.
איפה?
אתם יודעים שהחוכמה הגדולה זה לא שיהיה לנו את כל הספרים, אלא לדעת איפה מחפשים. זה הלימוד האמיתי. זה לדעת איפה לחפש.
יש תקפה שמל.
צדיק ופה יש מן צפח ופה בצדיק.
נכון, זה מה שאני אומר. זאת השאלה שלו. זה מן, צפח, הכל הפוך.
וגם הפה ו...
כן, כן. ופה זה הסדר האמיתי שהיה אמור להיות. ופה זה סדר הפוך. אז למה?
כי אתה מוציא את הדברים
ונהפוך
הוא. ואז זה הופך להיות הדין. אם אתה לא מקבל את המן כמו שצריך, אתה לא נהיה צדיק.
שאלה, אם לא תמצאו את השאלה, אז נענה בעזרת השם במועד מאוחר.
בניסן.
מה?
מנפץ, זה פיצוץ, לא נשאר כלום.
נכון. נו, אז מה?
אז יותר טוב.
המן צפח יותר טוב כי מנפץ. טוב, בוא נראה. וזרש אשתו, עכשיו בוא נעבור לאישה. הבן אדם לא לבד, יש לו אישה. כלומר, יש לו נוקבה, משלו. עכשיו, בעצם, אם הוא כבר במצב כזה, אז הנקבה שלו עוד יותר מסוכנת. כי למה? כי זה הגילוי של הזכר, נכון? תמיד הנקבה היא הגילוי של הזכר. אז כשהגילוי של הזכר הוא בצד של קדושה, זה בסדר גמור. אבל כשזה בצד של קליפה, על ההסתר. אז מה כבר הוא בעוצמות כאלה, מה יהיה עם הנקבה? אז בוא נראה. וזרש אשתו, אף היא הייתה מחשפה גדולה, כך אומר האריזל. ושורשה היה מן הגבורה השלישית המיוחסת לאות צדי. בסדר? מנצה. מאותן חמש אותיות כפולות מנצפח. וחכמי הסוד כינו את זרש בשם בת שבע שמצד התומעה. כלומר, יש לה את אותו כוח של בת שבע. עכשיו, מי זה בת שבע בקדושה? המלכות. זאת אומרת שעכשיו היא ממש כמו מלכות. כלומר, או שזה מלכות לישראל, או שזה מלכות לזרש. כלומר, יש עכשיו מלחמה קוסמית.
50-50.
מי ינהיג את האידאות האלוהיות בעולם? מי יהיה המוביל של המחשבה האלוהית בעולם הזה? איזו מלכות? איפה הקדוש ברוך הוא עכשיו? הערכים העליונים התלבשו. או באומה החדשה הזאת, שבאה להחליף במרכאות את עם ישראל, או בעם ישראל. אתם מבינים מה קורה עכשיו? אני עכשיו הרחבתי קצת יותר. זאת אומרת שיש פה עכשיו מלחמה גדולה מאוד. מי ימשיך לנהל את ההיסטוריה?
אולי ירידת הגבורות שיורדות מאימא.
מה?
ירידת הגבורות שיורדות מאימא, הם לא בסדר של כמעט צפח, אלא ממנו צדק פיצד, וזה...
יפה מאוד. יפה. יפה מאוד. יפה מאוד.
מה?
אתה רוצה להסביר?
פיני.
תסביר.
אתה רוצה להסביר להם?
מאימא יוצאים גבורות. אבל הסדר של הגבורות הוא לא לפי סדר א' ב'. קודם המם ראשונה, אחרי זה...
למה אבל? אבל למה?
למה אני לא חושב? זה בסדר שיורד לי לאט לאט, גם אצלי זה יורד לאט.
בסדר, בעזרת השם. אז תשימו לב, עכשיו יש לה כוח עצום עכשיו, שמצד התומה, הרומזת לגזר הדין שנמשך 70 שנה. לכן קוראים לה בת שבע, אבל לא של הקדושה, בת שבע של הקדושה זה ברוך השם, ברכה. אבל חז ושלום אומרים שזה כנגד בת שבע בצד השני. אוי ואבוי. והנה. כשזעירן פין היה בדור מיטה, ידע המן הרשע שברגע חזרת המוחין בו, מה יקרה? הוא יתעורר. הרי המוחין עוד מעט חוזרים אליו. בשביל מה זה היה הניתוק של המוחין שלו לתת לה?
להיות פנים על פנים.
כדי שהיא תהיה עצמאית.
כן.
אבל אחרי שהיא כבר הרגישה את העצמאות הזאת, המוחין יחזרו אליו. אז מה הוא ידע, אותו המן הרשע, ידע שברגע שהמוחין יחזרו אליו, הוא יתעורר ויעמוד פנים בפנים עם הנוקבה, בקדושה.
זה התהליך הרגיל שלו.
זה התהליך, השלב הבא.
כן.
כשהמוחין חוזרים אל
הזכר,
אל הזכר, גם הנקבה יושנת?
לא, היא אף פעם, לא. היא בעצם בשלב נורמלי, כן? מה קורה כשהמוחין חוזרים אליו? היא הופכת להיות, מה היא הופכת להיות? המוחים נשארים אצלה?
לא.
לא, הם חזרו אליו, נכון? אבל עכשיו היא קצת בחופש, היא הרגישה חופשייה, עכשיו היא רוצה לקבל ממנו. אז היא אומרת לו כך, אני מחזירה לך את הכל, לך אדוני המלך וכל אשר לי. כן? כולי שייכת לך. כשאישה נכנסת לחופה, היא נכנסת בכוח? כן או לא? לא, נכון? במצב נורמלי. זה לא שמישהו שם לה איזה אקדח על הרקה ואומר לה, לכי להתחתן עם הבן אדם הזה. איך היא הולכת להתחתן איתו מתחת לחופה? היא רוצה. נכון? היא רוצה, מה היא רוצה? היא רוצה לקבל ממנו, היא רוצה שהוא יהיה זה שנותן לה. נכון? זה מה שצריך לקרות. כלומר, כשהמוחים חוזרים אליו. אוקיי.
זה
עלה עצמן? לא, לא מדברים עכשיו על עלה עצמן. בוא נמשיך.
מה גורם שהמוחים חוזרים אליו?
זה העניין שהקדוש ברוך הוא זה מלמעלה, אנחנו לא שולטים על זה, אין שליטה על זה. עכשיו, מה קורה? הוא יתעורר ויעמוד פנים בפנים עם הנוקבה דקדושה, ותיפתח דלת האפשרות לבניין בית המקדש. זאת אומרת, זה השלב הבא. כלומר, המן יודע, הוא מפחד, הוא מרגיש בתת מודע, יש לו תחושות חזקות מאוד, שעוד מעט בית המקדש השני הולך להיבנות, אם הוא לא עושה משהו עכשיו. מה עשה? חשב להמיר את ישראל באומה אחרת. הנה, מה שאמרתי לכם מקודם. אמר, אני עכשיו הולך להפוך את כל העניין הזה, לא שאני מבטל את הכוח, הכוח נמצא ביקום.
אני אפשר לבטל אותו.
אבל הוא יעבור למקום אחר. כדי לקבל שפע המלכות במקום ישראל. הבנתם? אם כל האנרגיות האלה קיימות בעולם, הוא לא טיפש. הוא אומר, אני משתמש באותן כוחות. פשוט מאוד. כלומר, איפה יהיה בית המקדש?
בחול.
בארמון של המלך החשברוש. בסדר? זה בית המקדש. מי יהיה בעצם הכהן הגדול? החשברוש. הכלים של בית המקדש כבר נמצאים שם. הכל נמצא. אני אמן במרכאות כמו הקדוש ברוך הוא, זרש האישה כמו כנסת ישראל, הכל אותו דבר בתמורה, בצד שני.
בלעם שהיה גדול הנביאים שלהם,
כן.
ידע שנגד הקדוש ברוך הוא אין לו מה להתעסק.
נכון.
אם המלאכה נגלה אליו ואומר לו מה שאני אשים בפשח.
כן, כן. בכוח, אבל הוא לא רצה להגיד את זה.
בסדר.
נכון.
אבל הוא עדיין נכנע לאלוהות.
נכון.
פה המלחמה של המעני נגד האלוהות היא לא נגד
נכון,
ישראל.
נכון, נכון.
איך הוא מעיז?
זה העניין של המלאכה.
לעבור את מה שבילעם לא מעיז.
יפה. זה העניין של המלאכה. המלאכה לא נלחם נגד עם ישראל. המלאכה, כן, איך אומרים לנו חכמים? דומה לאמבטיה רותחת. מה זה אמבטיה רותחת? כולם ראו את בני ישראל יוצאים ממצרים, פחד אימים נופל עליהם, והוא מה הוא אומר? לא אכפת לי, אני אחווה קצת, אני אסרף קצת, אבל אני אקרר את האמבטיה הזאת, אני מוכן להיכנס לשם. אל תעשו מזה סיפור גדול, סך הכל עם ישראל זה סתם עם, סתם אנשים, ואין להם שום קשר לאלוהות ואין שום קשר למעלה. אני עכשיו הולך להיכנס לאמצע. ראשית גויים המלאק. זאת המדרגה, זה בדיוק החוצפה הגדולה, קליפה הכי גדולה שקיימת. לכן הוא כל כך מפחיד המלאק. שזה מלחמה לשם בעמלאק. בסדר? לא רק שאנחנו נלחמים. עכשיו.
לכן זה אולי מנצפח, בגלל שהוא עומד בפתח, הוא פוצץ את ה... הוא הופך לנו את מה שאנחנו אמורים לראות. הסדר הוא כמנפץ.
נכון.
הסדר של הלב, זה החיליות, זה הגאולה, זה הקדימה.
והוא עושה בלגן.
היא האמן שעומד בפתח, בנקודה שבה אמרת קודם, שזה פחר, או גאולה או שואה, ומנפץ את זה, עושה להפוך.
נכון.
ואנחנו מבולבלים, ואנחנו לא רואים את זה שזה כיוון נכון.
נכון. זאת אומרת שבעצם יש כוח בקליפה להפוך את הסדרים. אבל...
אבל גם בקדושה
עוד שלמות, אבל זה קרוב.
אבל גם בקדושה יש כוח להפוך את הסדרים.
כן, אבל לצורה מירה לטוב.
ברור.
בסדר? זה נקרא ונהפוך הוא. מאיזה צד לאיזה צד. עכשיו, במצב כזה, ארמון המלך החשברוש ישמש כמקדש. כן, פשוט. ואותם רשעים, כן? השתמשו בכלי הקודש, כאילו הם מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, מי זה עכשיו ממלכת כהנים וגוי קדוש? הפרסים, חס ושלום. זהו, הוא חושב שזה ככה, אז הפכנו את הכל, לקחנו את הכל, כל הכוחות עכשיו אצלנו. אדם שלובש שעטנז, זה מה שקורה לו. צריך להיזהר מאוד ממה הלבושים שאתם קונים עשויים, מאיזה חומר. אם כתוב תווית, צמר ופשטן, הלאיסטה, אסור להתקרב לזה, אל תלבשו את זה.
ואם אני לא יודע, זה גם משפיע עליי?
בוודאי, מה זה משנה? אם אכלת רעל בלי לדעת, מה זה לא יעשה כלום?
אני יודע, את החוקן
אני לא יודע.
מה אתה לא יודע? אם אכלת רעל בלי לדעת, זה לא יעשה כלום, כי אתה לא יודע?
בסדר, נו, מוריד לי את זה לשם, בסדר.
זה אותו דבר. אתה מושך בעצם, כן? הקרנה מאוד מסוכנת. זה נקרא בעצם הקרנה של
אור גמא. זה מאוד מסוכן לא לדעת.
מהחלל. כן, כן. ונחזור לשלב הדורמיטה של זה אירנפי.
רגע, זה מבחינת המלאק? מה זה השאלה?
צריך לבדוק הרבה דברים.
זה אותו דבר. זה סטן עז, אותיות סטן עז. זאת אומרת, כל הכוח של הסטייה, הכי נועזת, הכי עזה, הכי קשה שיכולה להיות. נכון. לכן כהן גדול חייב ללבוש את זה. גם אנחנו, בציציות. אם אנחנו במצווה, זה משהו אחר. כן.
בדיוק, זה השאלה שלנו.
נכון,
זה עזר לי לדבוש.
נכון.
בגדי קודש.
נכון, נכון. בגלל שבבגדי קודש אתה משתמש בכוח הזה להיות שטן של עמלק. מי נקרא שטן של עמלק? יוסף. שטנו של עשיו. זאת אומרת, אנחנו גם שטן ביחס לכוח שטני. הם קוראים לנו השטן, הגדול או הקטן, לא חשוב. זה לא סתם. וכשהם אומרים לנו שאנחנו השטן, אנחנו אומרים ברוך השם. אם הם רואים אותנו כשטן, זאת אומרת שהם פוחדים.
מה יש בכהן הגדול? הכל כול התחלת.
מה? למה?
בידי כהן גדול.
כן.
הכל התחלת.
אז מה?
בציצית יש את
את הלבן ואת התחלת.
כן. פשטן וצמר יש?
מה? לא, לא, לא. עכשיו היא לא מדברת על פשטן וצמר כבר. עכשיו את מדברת על הצבע, על החומר.
אתה אמרת שבכהן הגדול יש מנגד את
ה... את הפשטן? את הפשטן ואת הצמר. בציצית.
אז אני אומר
כהן גדול כולו תחלת. לא, זה לא... עכשיו את מבלבלת בין שני מושגים. תחלת זה חומר וצבע. ופה אני מדבר על פשטן וצמר, זה משהו אחר. בסדר? יכול להיות הכל תחלת, אבל צמר ופשטים, שצבעתי הכל בתחלת. בסדר? זה מה שקורה אצל הכהן הגדול. אמרתי בכוונה שתחלת זה לא רק צבע, זה חומר.
אז זה משהו שמאחד
את החידור. זה חיבור מאוד מיוחד, זה צריך לדעת, זה עוד שיעור בפני עצמו. ונחזור לשלב הדורמיטה של זעיר אנפין. זה בסדר, אני מתקדם די לאט כדי שהדברים יהיו ברורים. בסדר? כשהמוחים יוצאים ממנו, אני חוזר עכשיו לזעיר אנפין, תהיו בקשב, כי אם לא, אתם חוזרים לבעיות של קשב וריכוז. כשהמוחים יוצאים ממנו ונכנסים ישירות מלמעלה בנוקבה, מתחולל שינוי גדול וחידוש נדיר. כי בהיות המוחים דאבא ואימא גוזה, כלומר, כשהם נמצאים בתוך זעיר אנפין, המוחים של אבא ואמא, ספירות נצח הוד ויסוד דאבא, נכנסים תוך נצח הוד ויסוד דאמא, אתם זוכרים, נכון? וכולם גוזה.
מה זה גו?
בפנים. כן? מכוח זה יוצאות שתי הערות מזעיר אנפין. כשכל המוחים היו אצלו, זעיר אנפין, עכשיו תשכחו את המלכות, תשכחו את המן, תשכחו את כולם. בוא נחזור לזעיר אנפין. כשיש לו מוחין, כלומר, נהי דאבא, בתוך נהי דאמא, בתוך זה. הוא, אם תסתכל עכשיו על זעיר אנפין, מה יוצא ממנו? שתי הערות. אחת קדימה ואחת אחורה. אחת מאחוריו היא בחינת רחל. יש לו להערה של רחל. כלומר, אתה מסתכל על הגב שלו, אתה רואה נגיד. מין אישה, דמות אישה. מערת נצח חוד יסוד דאמא. כלומר, זה בא מהצד של אמא. כן. אז יוצא לו דוגמת נקבה מאחור. ואחת מלפנים, מלפניו, והיא בחינת יעקב. כלומר, אם אתה מסתכל על זעיר אנפין, אתה שם אותו בפרופיל,
היזר.
אתה רואה פרצוף של זכר קדימה, פרצוף של נקבה מאחורה. למה? כי הוא בנוי, המוחים שלו, הוא קיבל אותה מזכר ונקבה של למעלה. איך נקראים הפרצוף הזכר והנקבה אצלו, שמאירים? יעקב ורחל. אתם איתי? לאט לאט. עכשיו אנחנו בונים הכל בסדר, כדי שזה יהיה ברור. כן, זה דברים שישמשו אותנו כל הקבלה. אם אתם לא עכשיו שמים לב לזה, חבל, אתם תפספסו הרבה דברים אחר כך, כי אנחנו נגיד שזה הפרצופים, יעקב ורחל, מאיפה זה יוצא, מאיזה פרצוף, מי זה יעקב, מי זה רחל. בסדר? זה ההערות שיוצאות מזה רנפין.
אז
הרחל
זה מאחור?
כן,
מאחור.
בסדר? מערת נהי דאבא. אז הוא יעקב מערת נהי דאבא קדימה. ויכוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך, סליחה, זה לא ויכוון, וכיוון. וכיוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך, אני יודע שזה מה שהתכוון טוב הכותב. לזה אני מתקר אותו. וכיוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך, עכשיו, זה, יסוד זעיר אנפין, זעיר אנפין הוא זכר או נקבה?
זכר.
זכר. היסוד של הזכר, ארוך או קצר? ארוך, נכון? כשאומרים ארוך זה ביחס לנקבה, שהיסוד שלה הוא קצר, הוא לא בולט, נכון? אז כיוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך,